טוב, שלום וברכה. אנחנו בעיני השבת א', עמוד 11, פסקה י' ז'. אני מזכיר מה היה מדובר. ראינו שבמתח הזה בין נתינת מתנה בעילום שם לאדם, שזה ודאי טוב מצד הנותן ברמה הערכית, שהוא נותן לשמה מצד החברות, בלי חשבונות ובלי אינטרסים. לעומת בצד השני האינטרס של המקבל, לדעת ממי הוא מקבל מתנה ולהיות מסוגל להגיד תודה, להכיר טובה. חז"ל בוחרים בנושא הזה של הכרת הטוב. כלומר, למרות שאתה כנותן יכול לצאת יותר גדול מצד האמת, בזה שאף אחד לא ידע שזה אתה הגדול שנותן, בכל זאת מבחינת החברה, התשתית של הכרת הטוב זו התשתית המרכזית ביותר. הדימוי היה לשבת, שהקדוש ברוך הוא נותן את השבת, ואנחנו כעם ישראל לא מסוגלים להבין את גודל המתנה הזאת, ומשה רבנו שהוא בעצם מביא המתנה, מספר לנו, דעו לכם שבמתנה הזאת יש הרבה מעל מה שנדמה לכם, מה שאתם מבינים. וראינו בפעם שעברה דימוי נוסף, מכאן, הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. ואנחנו מבינים את המשל, המשל הוא ילד שלא מסוגל לדעת שהוא קיבל פה מתנה ולא מסוגל לדעת את משמעות המתנה, אנחנו צריכים לדאוג שהוריו ידעו מזה שאימא שלו. אמר לנו הרב קוק, מה שלמדנו בפעם שעברה, שבעצם דימוי הילד הקטן הוא, כדאי לפתוח את המסך נראה לי, דימוי הילד הקטן הוא עם ישראל בהקשר הזה, כלומר הציבור הרחב, אנשים שמבינים שבת ברמה מסוימת וכו', ודימוי האימא אלה תלמידי חכמים, כלומר אנשים מסוימים שמסוגלים להבין את גודל המתנה. עד כאן חזרה, מכאן מתקדמים. מה יביד לי? שואלת הגמרא, איך התינוק ידע ש... כלומר, איך האימא תדע שהתינוק קיבל מתנה? איך עושים את זה? אמר אביי, שאיף לי משך ומלא לי כוחלה. אומר רש"י, ישפשפנו בשמן בין העיניו, דבר הנראה שתשאלנו אמו מי עשה, כן? יאמר לה התינוק, פלוני עשה וגם פת נתן לי. טוב, היום ברור שזה נגמר בתיק במשטרה, סיפור כזה. כן, אבל פעם כנראה עולם היה יותר תמים, ואם מישהו היה מורח שמן על הפרצוף של התינוק, אז אמא שלו הייתה מתקשרת בפלאפונים שלו היו קיימים, ואומרת, באמת, תודה רבה, אני מבינה שנתת לו לחם חומוס עם שמן זית. טוב, וההידנה דחיישינה לקשפים מי. מה עושים היום? בכל זאת הדורות התגלגלו למקום מורכב יותר, והאמא תראה את הילד שלה באה עם מרוח, עם חומוס ושמן זית על הפרצוף, היא תהיה בטוחה שכישפו אותו וספק אם תיתן לו להיכנס הביתה בכלל. אומרת הגמרא, אמר אביי, שייף לי משך ומלי לי, סליחה, אמר רב פאפה, שייף לי מאותו אמין. כלומר, צריך למרוח מאותו דבר בדיוק שהוא נותן לו, ואז זה יהיה מאוד ברור, נותן לו קרמבו, קצת קצפת על ה... כן? או להקפיד לתת ארטי קרח צבעוני, לא משהו, לא אננס, משהו ככה שעם צבע שישאיר את רישומו. זו בעצם ההצעה. אומר הרב קוק, מהפעולות החומריות הפרטיות יבואו תוצאות ישרות למחשבות כלליות. כמו שיש דמיון לתעודת השבת הרוממה עם המעשים החומריים, שעל ידם מצטיינת היא בקדושתה על נתינת פת לתינוק בערך הידיעה להאם. כלומר, עוד פעם, נראה צד אחרי צד, מהפעולות החומריות הפרטיות יבואו תוצאות ישרות למחשבות כלליות. יש דברים שאנחנו עושים עם הגוף שלנו בעולם החומר שלנו, וזה משליך, מקרין, משפיע על המחשבות הגדולות שלנו. דוגמה נורא פשוטה, בשבת אנחנו לוקחים יין, מכניסים לתוך כוס, כן, גביה, מקדשים. מה אנחנו עושים פה? אנחנו לוקחים פעולה שהיא חומרית, ואנחנו משליחים עליה איזה מרחב הרבה יותר גבוה, הרבה יותר משמעותי. אומר הרב קוק, כמו שיש דמיון לתעודת השבת הרוממה עם מעשים החומריים, שעל ידה מצטיינת היא בקדושתה, אל נתינת פת לתינוק בערך הידיעה להאם. כלומר, כמו במשל שראינו קודם, שלתת פת לתינוק ולהודיע לאמא. זה מבחינת המשל דומה לתת לנו את מצוות השבת ולספר את עומק רזיה וסודותיה לתלמידי חכמים. יש רגע כזה, זה בבתי כנסת שאומרים כגוונה, לפני ברכו, אז יש רגע כזה שכולנו כציבור הרחב מרגישים יש פה יותר ממה שאנחנו מבינים, נכון? ברגע ש... נכון? אתם מסכימים מהתחושה הזאת? אצל בנוסח אשכנז, אשכנז המתנגדים. אשכנז, הדרך שלהם לפגוש את השבת היא ללמוד משניות במה מדליקים. גם שם אגב, מיד אתה מבין שאתה לא מבין, כן? אבל שם אפשר להבין יותר בקלות. בכי הגוונה אנחנו מרגישים ש... טוב, נו, אז אני לא באמת מבין מה זה שבת. עד התייחדת, לטאטה, ברז, הדרך, יש פה סיפור גדול, יש פה משהו, יש פה משהו. אז המשל הוא נתינה לתינוק, לספר לאימא, הנמשל הרוחני הפנימי, לתת לעם ישראל שבת, אבל לרמוז לנו על הכגוונה הזה, ולהגיד לנו, אימא יודעת, אימא זה תלמידי חכמים, תורה שבעל פה, היא יודעת, יש פה סיפור הרבה יותר גבוה, גם היא יודעת עד רמה מסוימת, אבל היא כבר יודעת. האם אמנם היא כלל הכנסייה. כלל הכנסייה, הכוונה, כנסת ישראל, תלמידי החכמים שמבינים את נשמת האומה הזאת. תכיר את קדושת השבת ועליוניותה מריבוי העזרות והמעשים החומריים. מריבוי הדיוק בפרטי המלאכות האסורות, האבות ותולדותיהם. כלומר, איך אנחנו יודעים שיש פה משהו גדול? אנחנו לא תמיד יודעים את הזוהר שמדבר את המאחורי הקלעים, אנחנו יודעים את השפה המדוברת אלינו. יש המון אזהרות, יש המון ציוויים, אתה מתכונן אל השבת, יש פה משהו, כל כך הרבה דברים מספרים לך סיפור. כלומר, זה שמחללי אמות יומת, זה לא כי כדי להפחיד, כן, באיזה משהו גדול, זה סימן, תראה איזה דבר גדול עומד פה. זה שיש כל כך הרבה פרטים, וכל אבות המלאכה והתולדות וכו', מספר סיפור שמאחורי כל הפרקטיקה הזאת כנראה יש רוח גדולה. והחומר שבהן יביא להכרה מרם ונישאו הערך של הקדושה העליונה, החופפת על השבת, דרך המעשים, דרך חוסר המעשים, כן? דרך המלאכות האסורות, אנחנו נרמזים שיש פה משהו. והנה כלל הדבר, ולחזק את הכוחות הגופניים בעידון של רוממות וקדושה, ולהאיר את עיני השכל בדעות אמיתיות ומזהירות, מלשון זוהר. דומה הוא לשאיף לימשך מעדן את הגוף ומבריאו, ומלא ליקוך להמאיר את העיניים ומזכן. איך בונים תודעה? שואל הרב קוק. תודעה שאדם נורמלי, בשר ודם, מסוגל לקלוט תודעה נשגבת, קדושה וכו'. יש שני דברים שצריך לעבוד עליהם. הדבר הראשון, צריך לעבוד על גוף מעודן. גוף מעודן זה אומר גוף עם כוח, עם עוצמה, עם בריאות. הרבה פעמים בדימוי שלנו אנחנו חושבים על תלמידי חכמים או לומדי תורה, אנחנו מדמיינים משהו מאוד מקומט, מקופל וחסר חסר כוחות. תלמידי חכמים צריכים כוחות, עוצמות, גבורה. כלומר, כדי להיות מסוגל, כדי שהגוף הזה יהיה נסע לעולם מאוד עוצמתי, רוחני ועליון, אז הגוף הזה צריך להיות בעל כוח, אבל כוח שהוא לא גס, לא אגרסיבי, לא יצרי, מעודן, עדין. הביטוי של זה, זה מה שנאמר פה, שייף לי משך. כלומר, שמן. שמן זה משהו שהוא מאוד גשמי, שומנים, כן? שמן בכלל, יש פה מימד מאוד גשמי, אבל הוא משהו שאנחנו משתמשים בו בשביל הערה, בשביל משהו שהוא רוחני, שמן זית זך, קטית למאור, לעלות נר תמיד, משהו שהוא גבוה. זאת אומרת, השמן, בדיוק השמן הזית הזך, הוא מבטא איזה כוח חומרי מעודן. כוח חומרי עם כוח לעלות למקום גבוה יותר בהכרה, זה צד אחד. וצד שני שאנחנו צריכים לעשות זה מה לי להיקוך לה, כלומר לטפל בעיניים. לטפל בעיניים לא ברמה הפיזית, אלא לטפל בכישרון הראייה, ביכולת לראות, ביכולת לראות דברים. איזה דברים אני בוחר לראות, איזה דברים אני בוחר שלא לראות. איך אני לומד דרך העיניים לנתח דברים בצורה כזאת, בצורה אחרת, זאת עבודה מאוד מאוד גדולה שקשורה לעיניים, זה המלילי כוחלה. אני מזכיר שהצבע הזה, הכוחלה, הכחול, בשפה של חז"ל הוא תמיד השילוב האולטימטיבי של כל הכוחות, כן? הכחול, הירוק, הירקרק, כל הגוונים הללו זה התפארת שמחברת בין הדין מצד שמאל, האדום, הגבורה, הכוחות העוצמה, לבין הרחמים, הלבן, החסד של צד ימין, אנחנו מקבלים חסד. ואנחנו מקבלים באמצע את התפארת, את השילוב המאוד מיוחד. למלא את העיניים בכחול, כן, אולי בגלל זה נשות ישראל כוחלות עיניהם, כן, אז למלא את העיניים בכחול פרשו של דבר, להיות מסוגל לראות את המציאות בצורתה השלמה, ההרמונית, המדויקת, כפי מידות הקדוש ברוך הוא בצורתן באמת כוללת, זה החלק הזה. והנה, בדורות הראשונים שהיו הדעות צלולות ומאשרים מתאים לא נמצאו, היה מספיק שמירת גופי תורה שבשבת, וההוראות המחזקות את קדושת הגוף ואור הנפש שיהיו באות מהערת השכל והרגע שנלווה עם הפעולות על פי הסברת גדולי הדור. קודם כל נקדים מה הרב קוק רוצה לטפל עכשיו. מה זה במשל החלק הזה של פעם היית צריך לשים שמן על התינוק ולכחול לו את העיניים וזה היה מספיק. היום פחדים מקשפים, אז אתה צריך למשוך אותו מאותו המין. מה זה בנמשל? מה זה מבחינה רוחנית הסוד הזה? אז אומר פה הרב קוקח, שבעצם אני רוצה לקחת אתכם קצת אחורה, לפעם השנייה שלמדנו ביחד, בסדר? הפסקה השנייה אולי אפילו הייתה בפעם הראשונה. דיברנו על כך שכל עולם התורה, כל הציוויים, כל העשה, ובעיקר הלא תעשה, נאמרו בשקל הקודש. מה זה שקל הקודש? משקל מאוזן, מאוד מדויק, שבכף אחת של המאזניים נמצאים החיים, כוחות החיים, הטבעיות, הזה, הבחור שכשניגן קודם חליל ורוצה לבטא את הטבע הפשוט הזה וכו', כן? זה כף אחת באוזניים, במאזניים. הכף השנייה היא, כן, השתיקו אותו, יש שיעור, יש תורה, מה זה? כף השנייה באה ואומרת, לפעמים הטבעיות, החופש, הללכת עם מה שמרגישים, לפעמים זה מאבד את הקשר עם ריבונו של עולם, את הקשב לתורה, לפעמים אנחנו צריכים לעצור. קורא לזה הרב קוק שם, המימד המוסרי של העולם. כמה לתת חופש לכוחות החיים, לתת אמון ומה שנקרא היום לזרום, כמה לעצור, להכביד קצת, כן, לבוא ולומר, זה אסור, זה אסור, זה הדבר הזה, כמה. קדוש ברוך הוא, שהוא באמת, כן, החוכמה השלמה והמוחלטת, מביא תורה, נותן לנו תורה שהיא בדיוק האיזון המדויק, בדיוק, כזה שייתן לנו חיים בעלי קשר עם ריבונו של עולם, תוכן מוסרי, עבודת השם, ומצד שני שהמצוות לא יגרמו לנו קריסה של הטבעיות, של הפשטות, של כוחות החיים שלנו. איזון מאוד עדין. אלא מה? לפעמים, טוב, רגע, לפני אלא מה? זה הפסקה שלנו כרגע. הפסקה הראשונה באה ואומרת, בזמן שבו עם ישראל היה בריא, טבעי, נורמלי, אז די היה בבסיס הזה של שמירת שבת, כפי שכתוב בתורה. מצוות התורה, כמובן עם פרשנויות של חכמים במובן של תורה שבעל פה, אבל בלי גזרות, בלי תקנות מאוחרות, בלי כל החומרות המתלוות בדורות הבאים, היה די בזה כדי להיפגש נכון עם עניינה של השבת. אני אקרא את זה שוב בפנים. הנה בדורות הראשונים, שהיו הדעות צלולות, כלומר אנשים קולטים דברים נכון, ומאשרים מתאים לא נמצאו, אנשים שיתנו כוח להטעיה, להשליה, לרמייה, לא היו. מאשר זה מחזק, בסדר? לחזק את התעתוע, את אני חושב שזאת הכוונה ואולי אני טועה. לא נמצאו, היה מספיק שמירת גופי תורה שבשבת. כלומר, היה צריך לשמור על מצוות התורה. שוב, מצוות התורה כפי שקיבלנו ביחד עם התורה שבעל פה, אבל בלי גזרות, בלי תקנות וכו'. התורה אמרה, אל תכתוב בשבת. התורה לא אמרה, אל תרים עט בשבת. היא לא אמרה. היא לא אמרה כי היא לא רצתה שתעשה את זה. היא לא רצתה להכביד עליך עד כדי לא להרים עת בשבת. אני מדבר למען דאמר מוקצמת רבנן, שגם ככה אנחנו אוחזים. אוחזים את העת. אז התורה לא הפריעה לה שאתה תרים. למה? כי הגיעה די בזה שאני לא אכתוב כדי למצוא את האיזון המדויק בין כוחות החיים החופשיים לבין הצורך להיפגש עם ריבונו של עולם, המרחב הפנימי הזה. די בזה. זה בשלב ראשון. היה מספיק שמירת גופי תורה שבשבת, וההוראות המחזקות את קדושת הגוף ואור הנפש, השילוב הזה, חיזוק קדושת הגוף זה השמן, אור הנפש, התחלת שבעיניים, היו באות מערת השכל והרגש, שנלווה עם הפעולות על פי הסברת גדולי הדור. כלומר, אנחנו שומרים שבת על פי תורה, נדבר דורות ראשונים, שומרים שבת על פי תורה, תלמידי החכמים מסבירים את הפנימיות של זה, את הערך, את המשמעות, זה האמא שמעניקה את התינוק, או האמא שמודעת למתנה שהתינוק קיבל, וזה מספיק. אמנם, כאשר באו פריצים ויחללו את כבוד המושגים הרוחניים, ועל חשבון הרעיונות הרוחניים התחילו לזלזל במעשים שהם עמודו ויסודו של עולם, ושרק על ידם ובזהירותם יבוא לתעודת השבת העליונה או תעודת ההצלחה של התורה כולה בכללה. אלה הם המחשפים המכחישים כוח פמליה של מעלה, שנטלו הדרה של תורה במעשה וחילו את קדושתה. אם כן, בהרחבת הרעיונות והגיוני הלב שהם במקום משך וכוח לה, יהפכו את הכוונה לרעה, לזלזל במעשים שהם יסוד החיים. חיישין הן לקשפים. אני עוצר את המשפט באמצע, בסדר? כי עכשיו בחלק ב' שלו. אומר הרב קוק כך. מה זה השלב הזה במשל של העידנה דחיישין הן לקשפים? עכשיו שאנחנו חוששים מקשפים. מה זה כשפים? כשפים בעצם, לאורך כל ההיסטוריה, כישוף, זה לקחת כוח רוחני, אמיתי, שיש בעולם, ולהפעיל אותו בצורה שהיא נגד רצון השם, שהיא לא אמיתית וכו', ובעיקר, לעשות את זה בדילוג על כל התביעה המעשית. כלומר, אני אסביר מה אני מתכוון. בדרך הטבע, אדם רוצה להיות בריא. צריך ללכת לרופא, צריך לקחת תרופות, לפעמים זה לא נעים, להפסיד ימי עבודה, להתמודד, יש, זה דרך הטבע. אדם הולך למחשף, מה המחשף עושה? עושה איזה משהו, אני לא רוצה לעשות עכשיו, כי לא סתם לקלקל, אבל עושה איזה כישוף כזה או אחר, שלא תובע מהאדם הזה, לא להתמודד, לא לעשות, לא שום דבר. והוא בסופו של דבר מבריא אותו בדילוג על כל מעשה הריפוי. מה קורה עם החולה הזה מחר בבוקר? יכול להיות שהמחלה הזאת נבעה מזה שהוא אכל אוכל לא בריא. מה הוא לומד? שהוא יכול להמשיך לאכול אוכל לא בריא. כי בעצם יש איזה כישוף שהוא הדבר העיקרי, זה דבר רוחני כזה שהוא מפעיל את המערכת. בריאות של תודעה רוחנית זו בריאות שאומרת יש קשר בין הצד המעשי לבין הצד הרוחני. עכשיו אני אומר את כל מה שדיברתי עכשיו בהקשר הזה של שבת או בכלל יחס לתורה ומצוות. מי זה המחשפים, אומר הרב קוק, של העידנה, של התקופה הזאת? התקופה הזאת של הגמרא, גם התקופה הזאת של היום. הכישוף זו איזה מבט על התורה שהוא מבט רוחני גריידה, שלא מחבר אצלו אליו את הצד הגשמי, מה שמכונה היום מוסר הנביאים, או אני דתי בלב, או העיקר זה רוח הדברים, רוח התורה, העיקר להתחבר לרעיונות הנשגבים וכו'. זו יהדות שהיא בעצם יהדות רוחנית כזאת, שמזלזלת בצדדים המעשיים. האם חשוב להניח תפילין? המעשה הזה הוא נראה מעשה הזוי, לקחת רצועות של אור עם איזה קופסה, כתוב במשהו, נורא חשוב שלא תהיה טעות באפאות, אבל אי אפשר לקרוא את זה. מעשה מוזר. אבל יש רוח למעשה, לשעבד, מחשבות ליבנו, אז אדם עכשיו עובר קורס מודעות עצמית, קורס מודעות ברוח התפילין. שמלמד אותו איך לטפל במחשבות, איך לטפל ברגשות, איך לכוון את הרגשות, איך זה. המון המון מדיטציות, מחשבות, דמיון מודרך וכל מיני דברים שהם חשובים בפני עצמם לפעמים, אבל הם באים להחליף את הפעולה המעשית. זה במקום. אם התפילין יש להם עולם רוחני שעומד מאחוריהם, ואני בא ואומר, רגע, העולם הרוחני אני יכול להשיג אותו גם בלי תפילין, זה הכישוף. זה לקחת את הצד הרוחני הזה, לנתק אותו מהמעשי, זה כמובן הרפורמה החזקה מאוד בדבר הזה, כלומר, כל התפיסה הרפורמית היא מזלזלת במעשים, זה חשוב להגיע בשבת לבית כנסת, כי יש שם איזו חוויה רוחנית כזאת ואחרת, לא ממש חשוב שזה יעשה על פי ההלכה, לא ממש חשוב אם תגיע ברגל, על סוס או באוטו או ברכבת תחתית, זה ממש לא משנה, משנה הרעיון, ויהדות שבה משנה הרעיון, כלומר הצד הרוחני, התחושות, בלי מגע עם מה עושים עם זה בסוף, איך זה מופיע בתוך עולמנו שלנו, זה נקרא כישוף, זה מכחיש כוח של מעלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא, עולם העליון מופיע אלינו דרך המעשים, דרך הפעולות, דרך כוחות הגוף שלנו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. צריך מצוות, מעשים כדי להיפגש עם הקדושה, כך אנחנו בנויים, אחרת זה לא עובד. וזאת זה התיאור פה, אני אקרא את זה שוב מבפנים. אמנם, כאשר באו פריצים, פורצי גדר, ויחללו את כבוד המושגים הרוחניים, חיללו את המושגים הרוחניים. מה הכוונה חיללו את המושגים הרוחניים? לא הכוונה שאמרו אין רוח בתורה, אין רעיונות גדולים בתורה. יש, רק זה לא פוגש את הצד המעשי. ועל חשבון הרעיונות הרוחניים התחילו לזלזל במעשים שהם עמודו ויסודו של עולם. כלומר, אין ערך לציצית, אין ערך לתפילין, אין ערך לשמירת שבת, אין ערך לצדדים המעשיים. ושרק על ידם ובזהירותם יבואו לתעודת השבת העליונה, ותעודת ההצלחה של התורה כולה בכללה. זה לא אומרים המחשפים, זה אומר הרב קוק. במה הם נוגעים? אם נוגעים במעשיים, אין שבת בלי שמירת שבת. אין העולם הרוחני של שבת בלי, בסוף זה יגיע לפלטה ומלחם וכלי שני וכלי שלישי. אין מה לעשות. כלומר, יש מה לעשות, לעשות את זה. אין, אי אפשר לברוח מזה. אנחנו בנויים רוח וחומר, אנחנו אפר מן האדמה ונשמת חיים, אנחנו גם וגם, והגם וגם הזה כדי לפגוש רוח חייב לעבוד דרך הגוף. אלה הם המחשפים, המחשים כוח פמליה של מעלה, שנטלו הדרה של תורה במעשיה וחיללו את קדושתה. כלומר, עיקרו את ערך המעשה, לא חשוב לעשות, עיקר התחושות, עיקר הרעיונות וכו'. אם כן, בהרחבה, אגב, אנחנו מוצאים את זה הרבה מאוד, הרעיון, התרבות, אפשר ננתח משהו שאני מנתח אותו באופן מאוד שטחי עכשיו, אבל נדמה לי שאם היינו מעמיקים, היינו רואים שזה ממש כך. נגיד, בתקופה כשאני הייתי, בתקופה לפני 1,000 שנה, כשאני הייתי נער בגיל ההתבגרות, העולם החילוני הוא היה אלטרנטיבה מאוד גדולה וחזקה לעולם הדתי. היו המון דתל"שים בחבר'ה בגיל שלי, בעצם מחשבה שיש שם איזה אמת מאוד גדולה, או אולי יש שם איזה אמת מאוד גדולה, איזה משהו מאוד גדול משמעותי. אנחנו פוגשים עם הזמן, רואים את זה בשירה, בתרבות, בספרות, רואים את זה בהמון המון מקומות, אין פה, העולם מתחיל להבין שהוא חייב להיפגש עם הרוח הזאת, הרוח של עם ישראל, הרוח של תורה וכו'. אלא מה, איפה הוא, כלומר, אתם רואים שמו היום הרבה שדרני רדיו, הרבה הוגי דעות של רדיו, של טלוויזיה, של זה, שהם, או זמרים, היום אם אתה לא מוציא איזה דיסק פיוטים, אף אחד לא סופר אותך, אם אתה, הזמרים הכי נחשבים הולכים לכיוון הזה של פיוטים, אם לא פיוטים, להשחיל פה ושם איזה פסוק, איזה משהו, איזה, אין, זה חייב לעבוד, דברים שפעם היו מוקצה, ממש מוקצה מחמת מיוס. היום ברור שיש פה משהו, כן, שמעתי לאחרונה שהשיר קטונתי, ממש עכשיו, שהשיר קטונתי של יונתן רזל זכה באיזה פרס אקום או משהו. מי ספר דברים כאלה פעם? מי בכלל, איפה, מאן דכר שמיה? הרב סבתו זכה בפרס ספיר לפני כמה שנים, וברוך השם יש יצירה מאוד משמעותית, אבל אני אומר שגם העולם החילוני יוצר לכיוון הזה. זה מאוד מאוד ברור, אבל זה נתקע הרבה פעמים במקום של המעבר לצד המעשי. כלומר, יש פינות פרשת שבוע בהרבה תוכניות רדיו, שרעיון כזה ורעיון אחר, ומתחברים לרעיונות, אבל לא למעשים. לא לידיעה הזאת שהרעיונות הללו יפים ככל שיהיו, הם תלושים כל עוד הם לא נפגשים עם המציאות. זה כמו, נגיד, איש ואישה, שמאוד מאוד מאוד יאהבו זה את זו, אבל הוא והיא, הם לא יכינו אוכל זה לזה, הם לא יעזרו בשום דבר טכני בבית זה לזה, לא יהיה קשר גופני ביניהם. כל המרחב הזה לא קיים, הם יאהבו באופן רוחני. אנחנו יודעים שזה לא מציאות, זה דבר שהוא הבל. הבל במובן כפשוטו, הבל, רוח. זה מה שזה. כלומר, אם אין לצד הרוחני ביטויים בעולם המעשי, צד הרוחני מתעדה. הוא לא קיים, הוא אף. עד כדי כך שפעם הזכרתי שבוריה אשתו של רבי מאיר נתנה ביתה לתלמיד שהיא ראתה לומד בעיניים ולא בשפתיים, כי אם אתה לא מחבר את הגוף ללימוד התורה, ללימוד, לא למצוות, אם הגוף לא חלק מלימוד התורה, הוא לא מושפע. אז הנשמה שלך עכשיו לומד תורה, הנשמה זה משהו רוחני. הגוף איפה? הוא לא שותף. מחר הגוף יעשה דברים הפוכים לגמרי מהלימוד, כי הוא לא בתוך העסק הזה. וזה מה שאומר פה הרב קוק, שהכישוף הזה זה הנתק. איך הביטוי היה? שנטלו הדרה של תורה במעשה וחיללו את קדושתה. קדושה, חיבור החומר אל הרוח, התאחדות. אם כן, בהרחבת הרעיונות והגיוני הלב, שהם במקום משחה וכוחלה, כלומר, מה אמרנו שצריך לעשות לתינוק או לכלל ישראל? להרחיב את היכולת להסתכל, את כוחות הגוף, את המבט וכו'. אבל אם אתה עושה את זה בלי מגע עם הצד המעשי, יהפכו את הכוונה לרעה. לזלזל במעשים שהם יסוד החיים וחיישינה לכשפים. שאיף לי. אז מה הפתרון? שאיף לי מאותו המין. מה הכוונה? שאיף לי, או בעברית למשוך אותו, את אותו ילד מאותו המין. מה הכוונה? אומר הרב קוק כך. מאמין של ההגבלה התורית, שהם המעשים של האבות מלאכות ותולדותיהן שמין התורה, לחזק את ההכרה בעם כולו מרוממות קדושת ערך השבת, יהיו צריכים לבוא אוספת השבותים, גזרות חכמים, בטלטול, רשויות דרבנן, להגדיל את הכרת השבת וקדושתה, שעל המעשים לא יוכלו תופלי שקר להוציאם לתרבות רעה, כאשר עשו בחישופיהם לרעיונות והמושגים הרוחניים. אני אוסיף עוד הסברה, שהיא ממילא בתוך דברי הרב קוק, אבל חייבים לומר אותה. צעד אחד זה לבטל את המעשים, להגיד שהם לא חשובים. צעד שני זה להסביר לא נכון את העולם הרוחני, זלזל גם בו. כלומר, זה היום פחות, אני חושב, אבל לא להבין את הצד הרוחני שבתורה, לא להבין את הצד הפנימי שבתורה, לראות את זה כאיזה משהו תלוש, מוזר, הזוי וכו', זה החשש השני. זה גם אותו כישוף, הכחשת כוח של מעלה, לא להבין את המימדים הרוחניים. באין ברירה, אומר הרב קוק, כשזה המצב, כשיש חוסר הבנה לצד הרוחני, כשיש זלזול בצד המעשי, לא נותרת ברירה, אלא להחמיר, לגזור, לתקן תקנות, לייצב אותנו לחבר את הצד הרוחני עוד יותר לצד החומרי. אם שמירת שבת פעם זה לא לכתוב, שמירת שבת היום זה גם לא להרים את. ואם אני מרים את ואני לא אכתוב, לא עובד. לא עובד כי חייבים עכשיו לקרקע את זה עוד יותר, לחבר את הצד הרוחני פנימה. יותר מזה אומר הרב קוק, בעולמות רוחניים אפשר תמיד להגיד כל מיני סברות כאלה ואחרות. רעיון כזה, רעיון אחר. מעשים זה מאוד ברור איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. יש דברים מאוד ברורים. ולכן באין ברירה צריך שייף למאותו אמין, כלומר, לחזק עוד יותר את הצדדים המעשיים. רואים את זה, גם פה אני אגיד משהו שהוא קצת ברמת האקטואליה, רואים את זה מאוד ברור. יש תביעה מאוד גדולה בציבורים נרחבים, לטפל, להתמודד, לברר את כל המרחב הזה של עבודת השם של האישה בדור שלנו. כלומר, מה היא יכולה לעשות, מה היא לא יכולה לעשות וכו'. עכשיו תראו, מבחינת עולם ההלכה בצורה הקלאסית שלו, לאישה מותר, ולא רק מותר, אף מצווה איננה מצווה, אבל היא אף אם היא אשכנזיה יכולה לברך על זה, היא איננה מצווה ועושה להניח תפילין, וללבוש ציצית, להתעטף בטלית, וכל הדברים הללו, שהם דברים חיוביים. חיוביים הכוונה, מותר לאישה לעשות את זה, ומותר להם היא אשכנזיה לברך על זה, ואם הספרדיה היא לא מברכת על זה רק מצד החשבון באמת, כמו שהיא לא מברכת על ישיבה בסוכה, כלומר, כמו שמותר לה לשבת בסוכה, ולא רק מותר, זה ממש יפה מאוד שהיא תשב בסוכה, ואנחנו אף אחד לא יגיד לי, לאישה, צי זה מצוות עשה שעזמן גרמה, אז היא לא מחויבת, בסדר, אבל היא עושה את זה. אז כן הדבר בתפילים, וכן הדבר בציצית, כן הדבר בעוד כל מיני דברים. עכשיו, מה קרה? קרה שנהייתה איזה רוח שהיא לא... אני עכשיו גם חשוב לי לומר, אני לא מכוון את האמירות הללו, לא לאדם כזה, רב כזה, סגנון כזה, קבוצה אחרת, כי אני מעריך שבקרב הפמיניזם האנשי, הדתי, יש כל מיני. יש כאלה שברור לי שכוונותיהם טהורות, ישרות וצדיקות, אין לי ספק בזה בכלל. רק אני אומר שגם יש רוח כזאת, שהיא לא רוח שמחפשת עבודת השם, או דווקא עבודת השם, אלא באמת זה איזה דגל שוויון, דגל אנחנו אותו דבר, דגל גם אני, האישה יכולה להיות כמו הגבר, ועוד כל מיני דברים כאלה, וזה הרבה פעמים גם מתלווה עם לא יתר עבודת השם, אלא החיפוף. הלכתי פעם עם הרב אבינר, הלכנו ביחד ליד איזו קבוצה כזאת מאוד חדשנית, והוא אמר לי, תשים לב, אנשים עם תליתות וכיפות, אבל הגברים בלי כיפה ובלי ציצית. כלומר, יש פה איזה משהו שהוא מעוות מהיסוד. זה לא באמת התחזקות בעבודת השם, אלא יש פה משהו שהוא אחר, הוא שונה. עכשיו נוצר מצב אבסורדי, שהוא בעיניי הוא גם מאוד, הוא מאוד כואב. היה אפשר ללכת עם רצונות אמיתיים של עבודת השם של נשים בכל מיני מרחבים ודברים, אבל דווקא בגלל כל הפרשנות ומה המשמעות ומה הדבר הזה וכולי, אז יש איזה קרב בלימה כנגד כל זה. כלומר, אם מחר אתה פוגש את אשתך שהיא מניחה תפילין בבית, אתה נבעל, אבל זה מצוות עשה שהזמן גרמה, היא לא מצווה, ועכשיו... כי זה כאילו מתחבר לנו לכל מיני דברים שהם לא לשמע, וזו סוגיה מאוד רחבה, מורכבת ומסובכת, אבל זה בעצם מה שקורה פה. אומר פה הרב קוק, לפעמים כשיש סטייה כל כך גדולה לכיוון מסוים, אתה נאלץ עכשיו לקחת, לסטות לכיוון המנוגד, אתה מאבד כל מיני, עלול לאבד כל מיני דברים בדרך, כלומר אנחנו... עם השנים חיים בעולם שהוא עולם דתי, שהוא הרבה יותר מחמיר, הרבה יותר לוקח כאילו עוד גבול ועוד גבול ועוד גבול, שלא כבתחילה, בגלל הסטיות ההפוכות מהצד השני. השם יחפר עלינו ונצטרך למצוא איזונים, אני צריך להגיע למקום אחר, אבל כל המציאות הזאת היא מציאות של דבר גורר דבר. אני ממשיך. על כן, תחת משחה וכוחלה, במקום השמן והצבע הכחול בעיניים, באה התרבות אותו המין, לחזק קשר התורה המעשית, שעל ידה יוכר לעם כולו בכל חלקיו, גודל היא ערך העניין הגנוז בקדושת השבת. כלומר, אם אי אפשר לדבר על הצדדים הרוחניים, כי הם גורמים לאנשים תלישות מהצד המעשי, או עיוותים בצדדים הרוחניים, אין ברירה, צריך לחזק את הצד המעשי. שכל כך צריכים לנו להיות מוזרים בשמירתה, שמירת קדושת השבת. וכפי ערך ריבוי הזהירות המעשית, תבוא ההכרה השכלית המצעדת את הכלל כולו לאור החיים של התעודה המכוונת בקדושת השבת, שתוציא לפועל הדעת כי השם הוא מקדשנו. אני אסכם את התהליך שמתואר כאן, ומי שירצה לשאול בשמחה, תהליך בעצם הוא תהליך כזה. לכתחילה, הקדוש ברוך הוא בתורה ציווה אותנו את האיזון המושלם בין כוחות החיים הטבעיים לבין האיסורים וההגבלות, וכל הצדדים המעשיים שצובו בתורה מכילים כבר את כל המימדים הרוחניים שיש מאחורי הקלעים. הציבור הרחב לא מסוגל להבין הכל, אבל תלמידי החכמים יכולים להזליף הכרות, ידיעות, תובנות לציבור הרחב, כי הם מבינים גם את המאחורי הקלעים, לפחות ברמה מסוימת, ברמה גבוהה. זה השלב ראשון. שלב ב', נוצרו שתי סטיות מהכוונה הראשונה, לשני כיוונים. סטייה ראשונה זה שחוסר הבנה על ההכרח לחבר את כל הרעיונות הנישאים עם החיים עצמם. עם החומר, מחשבה שאפשר להיות דתי בלב, או דתי בתובנות, לדבר פרשת שבוע, אבל לא לשמור את השבת וכו'. זאת מחשבה שעיקרה מכל קשר, כן? נתקע בין הצד הפנימי של השבת לבין הצד המעשי של לשמור אותה, שפשוט לעשות אותה. שזה ערס מוחלט של קדושת השבת. צד נוסף שקורה, זה עיוותים בהבנה הרוחנית. מה ההבנה הרוחנית אומרת? מה יש שם? מה קורה שם? גם בזה כל מיני עיוותים. כשיש סטייה לכיוון הזה, אין ברירה אלא להטות את כף המאזניים עוד יותר. כמו עכשיו כף המאזניים עבדה באופן כזה שהמעשים לא צריך לעשות מצוות, לא צריך לעשות זה, העיקר זה הרוח. כל כוחות החיים, הפראיים, המשוחררים, היצריים, תופסים משקל. צריך לאזן את זה. איך מאזנים את זה? שמים יותר משקל בצד המעשי של שבת. יותר גזרות, יותר תקנות, יותר מוקצה, יותר שבות בשבת, יותר תחומין, יותר זה, תחומין אני מדבר על הצדדים של הדרבנן של התחומים, ומאזנים. אבל זה לא הולך התחילה. זו מציאות שהיא תגובה להקצנה של צד אחר. בעזרת השם, לאט לאט, הדברים יתאזנו. טוב, עד כאן, שאלות, הערות. בכבוד. כן. כי מה שהוא אומר שעל המעשים אי אפשר להתווכח. זאת אומרת, הצד הרוחני נצטרך לשקוע עמוק בבית המדרש, זה נושא של מאמרים אחרים של הרב קוק, הדור ועוד, נצטרך לשקוע בבית המדרש ולהבין את פנימיות התורה. להבין מה מסתתר בצד הרוחני של כל זה. זאת משימה חשובה. הוא אומר, מה שהוא אומר פה, זה שלכל הפחות אנחנו הולכים על הזירה הבטוחה. הזירה הבטוחה היא הזירה הלכתית. ברור איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. אנשים שיש להם תובנות רוחניות עמוקות וכו' יכולים ליפול בהרבה דברים, כי זה מופשט, זה אף. אנשי ההלכה, אנשים שיודעים איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, מה מותר, מה עשו, הם שמורים. באופן נסתר, בתוך המעשה הנכון שלהם, הרוח שורה. הצד הפנימי שורה. כרגע אנחנו מפספסים את עומק ההבנה, אבל לפחות זה שם, בכוח. בסדר? סליחה? זה... שוב, הש... מה זאת אומרת? אה, כן, אנחנו נעשה את זה דווקא. אנחנו בוודאי נעשה את זה. כלומר, זה ברור שהרי אין בית דין יכול לבטל בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בתורה ומניין. אבל זה ברור שמה שנקרא בית דינו של משיח, או תורת משה וכו'. כלומר, אנחנו נגיע להבנות גבוהות יותר מבתי דין קודמים, שלמשל, עיין מאמרי הצמחונות למיניהם של הרב קוק, שהוא מדבר אפילו על דרשות, הוא כבר תובע את הדרשות העתידיות שיבררו שאסור לאכול בשר סתם, ושאולי אפילו קורבנות זה רק מן הצומח וכו'. מה זה הדבר הזה? זה ממש רפורמיות. לא, לאיתו ולשעתו, לעתיד לבוא, זה דברים שהתבררו ויקבלו את המשקל הנכון שלהם. כלומר, זה לא, החומרות והגזירות זה לא סוף פסוק. אנחנו גם יכולים לראות שפוסקים בעלי שיעור קומה גדול ורחב עם כתפיים גדולות, יש להם מה שנקרא כוח דהיתר העדיף. יש להם כוחות כי הם מבינים את הדבר בדיוק, בדיוק המדויק שלו. מישהו רוצה להוסיף? כן. אנחנו לא יכולים לתת עוד מצוות עשה. התורה לא... בל תוסיף. אנחנו לא ממציאים גזרות. אנחנו יכולים לתת משמרת לתורה, גזרה, תקנה, לחזק. אנחנו לא יכולים לייצר יצירות יש מאה. אנחנו לא ממציאי תורה. בסדר? כן. הכישוף עשה שני דברים. הוא עיוות את התפיסה הרוחנית, והוא אמר שהתפיסה הרוחנית יש לה חיים בפני עצמה. כלומר, אין משמעות לצדדים המעשיים, ניתק את הקשר. אנחנו מטפלים בשני הדברים הללו. גם מחזקים את הצד המעשי למור, בלי המעשי אין רוחני, א', ב', בצדדים הרוחניים אפשר לדון, אפשר להתווכח, אפשר להגיד כל מיני דברים גם מזוהים ומטורפים. עיין כל מיני דברים שנאמרים, בסדר? הצד המעשי גבולותיו ברורות. ברגע שיש תקנה של חכמים, שבות, כן, אסור, לא יודע, לרכב על סוס, אז הדברים מאוד ברורים. יש להם התחלה, יש להם סוף. זה סוג של הגנה, סוג של משמרת, כן? זה כמו ש... יש חולה, נגיד חולה בבית חולים, חולה שהוא מבין את התמונה הרפואית שלו והוא אדם בעל אחריות. יכול להיות שישחררו אותו לשבת, נגיד הוא יחזור ביום ראשון, כי סומכים עליו שבשבת הוא ידע מה לעשות. יש חולה שאנחנו יודעים שהוא, אנחנו יודעים שהוא לא, הוא לא אחראי, הוא לא זה, אנחנו, אז הוא יישאר בשבת בבית חולים, אבל לא עושים שום דבר בבית חולים שבת. נכון, אבל פה אין לך מרחב לעשות שטויות. פה אתה, באיזשהו מובן, רוב הגזרות, התקנות, החומרות וכולי, זה לשמור אותנו במרחב מוגן מעשי ששומר את הצד הרוחני. באיזשהו מובן, ככל שאנחנו נעלה ונתעלה, המימדים שהוחמרו עם השנים, כבר לא יהיה בהם צורך, כן? טוב, מישהו עוד רוצה לשאול, כן. כן. כן.
זה שאני מתעסק בפן המוכני של התפילה, זה לא ידרבן אותי להתפלל?
כן, לפעמים אדם חוזר בתשובה דרך הכרה. אז הוא לומד על תפילה ובסוף הוא גם יבוא להתפלל. אבל באמת, היכולת של זה לעבוד הרבה יותר טוב, זה אם הוא יעשה גם וגם. ילמד תפילה והתפלל, אבל עכשיו הוא מתפלל דרדלה כזה, בכל זאת, אף על פי כן. אף על פי כן, אדם אומר לך, אני, אין לי חשק, אני אתפלל ככפושד, אני זה, אולי אין טעם. לא, תגיד את המילים, אז רק תגיד את המילים. בינתיים תלמד את העולם הרוחני, אבל כשאנחנו אומרים, הגוף שלנו מתחבר לזה, הנשמה שלנו מתקשרת עם הצדדים המעשיים, בכל דבר, תפילה זה הרבה יותר מורכב להסביר, אבל בצדדים מעשיים, על הקשר צריך לשמור. אחר כך, קודם כל נעשה את הדברים הנכונים, אחר כך נברר את עומקם, כן, תוך כדי. טוב, ברוכים תהיו, שלום.